כן. אני לא זוכר אם היינו בפעם קודמת באמצע משהו שהבטחתי להמשיך בו, או שנמשיך. טוב, נמשיך עוד קצת. יש, עדיין אנחנו באותו פרק, הפרק על השדים, פרק זין. הוא דיבר על ילד. אמרנו שבעצם הנושא של לידה בעצמיות שלו זה נושא של זה להטיל בבריאה את הטיפה מאחר של מלאך המוות. כתוב בגמרא שמלאך המוות כשהוא מתגלה לבן אדם, אז הוא מתגלה כשחרב שלופה בידו, כולו עיניים, ויש טיפה של סם המוות בקצה של החרב, הוא מטפטף אותה, אז ילד זה הטיפה הזאת. זאת אומרת, יש נבראים, הם לכאורה צריכים להיות קיימים, ברו אותם, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברו אותם, אז הם נמצאים. אז זה הדעה שאנחנו חווים אותה באופן אינטואיטיבי, והיא בעצם, גם אם במילים אומרים שמבינים שזה לא ככה, אבל בעצם בתודעה שלנו, בחיים שאנחנו כן חיים ככה, שזה כמו שהנגר ברא שולחן. הנגר עשה שולחן, עכשיו יש שולחן, מבחינת השולחן הנגר יכול ללכת הביתה, יכול גם למות. ברגע שקיבלתי מציאות מהנגר, תודה רבה, שלום, זהו, זה שייך להיסטוריה, עכשיו אני קיים. יש אותי, מעין אותי, הנה אני פה. אז אם אני נמצא, אז אני נמצא, שלום על ישראל, כאילו, אני פה, זהו, מי יכול להפוך אותי לעין? אני יכול להזדקן, אני, תכף, זה בדיוק הנקודה. כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, עכשיו יש אותי, אז אני יש, הנה אני, תראו, אני קיים. עקרונית מה שקיים, הוא נמצא. אני נמצא. זהו, סוף פסוק, אני פה. אפילו אם אני מודה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני לא כמו פרעו, שאומר שאני בראתי את עצמי או משהו כזה. אבל זה היה בהיסטוריה, זה היה פעם. עכשיו, בהווה אני פה, אז אם ככה, אין נושא של ללדת ילדים, יש נושא של אולי הקדוש ברוך הוא יברא עוד אנשים אם הוא רוצה. ברגע שמכניסים את האלמנט של לידה, זה אומר, אני בעצם לא באמת קיים, הסנה בוער באש. הסנה לא נגמר כי יש כל הזמן בעירה, אבל המציאות היא בעירה באש, זאת אומרת, אני קיים כמתקלה, אני קיים כבוער, אני קיים כמת, אני כל הזמן מזדקן. מה זה להזדקן? זה תנועה אל המוות. אם אני כל הזמן בנפילה חופשית למוות, אני בעצם כל הזמן מת. ואז אני מת, אז בשביל זה יש לידה. בשביל שהסנה בוער, אז אני מת. אני בוער, מת זה הכוונה, מתאחד עם הבורא. ואז אני אפסיק להיות קיים. אני כל הזמן בהתאחדות עם הבורא, אני כל הזמן בתהליך של המות. אבל הסנה איננו הוקל, זאת אומרת, האש הזאת היא לא גומרת לשרוף את הסנה ונשארנו בלי כלום. האש כל הזמן דולקת, אז היא כל הזמן צריכה עצים חדשים לשרוף. אז זה הלידה. הלידה, הפירוש שהעולם הפך להיות בתנועה של התהוות והפסד, שהצורות כל הזמן עוזבות את החומר ומתלבשות על חומר אחר. ואדם כל הזמן מת ונולד חדש. אז זה, יש כאן הרבה, זה עריכות על הנושא הזה של הידע, אבל אם הרמב״ם לא נכנס, אני לא רוצה לטייל מחוץ למה שהוא מדבר עליו, כי קין והבל נולדו לפני החטא, ולפני החטא לא היה מוות, אז לכאורה אם אין מוות, אז איך יש לידה? אני חושב שזה די ברור שלידה כרוכה במוות, זאת אומרת, הלידה זה להחליף את מה שמת, כאילו, האבא מת, אז נשארים בנים, הם מתים, נשארים נכדים. אם אבא אף פעם לא מת, אז מה המקום של הילדים? זה התרבות כזאת? זה משהו שונה. זאת אומרת, הלידה שהייתה לפני החטא היא שונה. בחטא רק נברא מוות. המוות בא לעולם מהחטא של עץ הדעת. זה היה בעצם גזרת מוות, גזרת כיליון, והלידה הפכה את הכיליון הזה לצורה של קיום בוער, קיום שמתחדש כל הזמן. אז השאלה מה היה לפני החטא בלידה של קין ועבד, ומה היה אחרי החטא בלידה של שט, ולמה הלידה של קין ועבד לא הצליחה, ושל שט כן הצליחה. מה לא עבד? המהות של לידה לפני החטא זה מהות אחרת לגמרי, כי לא היה מוות, ואני טוען שכל המושג של לידה קשור במושג של מוות. אז זה משהו אחר, והוא לא עבד. קין והבל לא הצליחו, זה לא, ילדו משהו שזה נפל, זה לא עבד, זה לא התקיים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי הרמב״ם לא מדבר עוד אחד על קין והבל, כמעט, הוא רומז משהו, אז גם אנחנו לא נלך למקומות שהוא לא לוקח אותנו. אז כן, אז כל המציאות היא כזאת, זאת אומרת, אנשים חיים ויולדים, גם הארץ מולידה הרים, והארץ מצמיחה צמחים, ואדם חושב מחשבות, וזה הכל תהליך של התחדשות, מול המוות, זו תנועה כזאת, כמו הסנה בוער, זאת אומרת, יש תנועה של נחשפים לקדוש ברוך הוא, וקלים ומתחדשים, אז כל המציאות היא כזאת, גם האדמה, הצמחים, והמחשבות זה תנועה כזאת, זה דיברנו פעם קודמת, שהמחשבות זה לא מצלמה, זה לא תצפית מדעית, זה לא שאני צופה בעולם מהטריבונה, מהכיסא של התיאטרון, ויש איזו הצגה שאני מסתכל עליה, אני חוקר אותה, אני בודק אותה, אני מגדיר מה יש בעולם, מה אין בעולם, זה לא ככה. השכל זה... זה התאחדות, זה זיווג, זה חיבור, זה חיבור שבו אני מוסר את עצמי, יש אחדות המשכיל והמושכל, אני מתמסר שם, אני בעצם נעלם כפרט ומתחדש, זה הלידה גם המחשבות. עכשיו, והאדם היה נזוף 130 שנה, זה שאלה בדיוק מה זה הנזוף, יש בגמרא כתוב שהוא גזר, הוא היה חסיד, אני חושב שזה רק דעה, לא, זה סוגיה, זה כתוב בגמרא, שהוא היה חסיד, בגלל שהוא ראה שהוא הביא מיטה לעולם, הוא כנס את עצמו בנידוי או נזוף, במשך 130 שנה, יש שם הרבה דעות על אדם הראשון, אבל... בסדר, לא, אני לא רוצה להיכנס למה שלא כתוב פה. עכשיו, כשאדם הראשון ילד את שט אחרי 130 שנה, ואחרי אדם 30 או 100 שנה, קין והבל נולדו לו כשהוא היה בן יום, זה מעניין. כאילו, לא, חשבתי, הוא היה בגיל 130 שנה כשהוא ילד את שט, וזה היה 130 שנה אחרי חטא עץ הדעת, כי כל הלידה של קין והבל חטא עץ הדעת, הכל הסתיים כשהוא היה בן יום. או אפילו פחות מבין יום. הוא הספיק לעשות הרבה בתור בן פחות מיום. ומאז הוא עברו 130 שנה, מאז החטא, וזה, אז הוא היה בגיל 130 שנה, כי החטא זה, זה בעצם היה ב, ביום הבריאה שלו. הוא למחרת, לא חשוב, ביום שישי, כן. באותו יום, כן. בסדר, אז... עכשיו, יש כאן, הוא אומר, בזאת השאלה נאמר באדם, והכי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמה. זאת אומרת, היולד פה זה לא לידה פיזית, אלא זה מדובר פה בזאת השאלה, הכוונה מבחינת שהוא לימד אותו, והוא העמיד תלמיד. שאת היה תלמיד שלו, והוא קיבל ממנו בצלמו כדמותו את הצלם אלוהים, שזה יכולת החשיבה, אז זה הפירוש שהוליד, כי אחרת היה צריך למחוק את המילים כדמותו כצלמו, הרי הוא ילד אותו וזהו, זה מספיק, מה, הוא בן אדם, הוא ילד בן אדם, למה צריך להגיד כדמותו כצלמו? ומשמע מזה שקין והבל לא היו כדמותו וצלמו, אבל הם היו ילדים שלו, הם נראו בני אדם, הם היו כמו, אז אי אפשר להבין את המילים כצלמו, בדמותו כצלמו הם מדברים פה על הלידה עצמה, במובן הפשוט. אז חייב להיות שמדברים פה על שהוא לימד אותם. אז זה אומר, וזאת השאלה. וכבר קדם לך עניין צלם אדם ודמותו מהו, שזה השכל הדברי, השימושי, שהוא פוטנציאל להגיע לשכל עיוני, הוא עצמו, זה דיברנו פעם קודמת. עכשיו הוא אומר, כל מי שקדמו לו מן הבנים, קין והבל, לא הגיע אליהם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם אדם ודמותו, נאמר עליה בצלם אלוהים וכדמותו, אני אשים משקפיים, צריך להתרגל, זה חדש לי. וכבר ידעת, כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה שעברנו עניינה, הוא אינו איש, אבל בהמה על צורת איש ותבניתו. יש כאן שאלה, הוא גם לא מעריך בזה, אני רק מעלה את זה, אני לא רוצה להיכנס, כי גם הוא לא נכנס. למה קין והבל לא קיבלו את, 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 את המעלה של שכל, של צלם אלוהים? מה, הוא לא לימד אותם, או שהוא לימד אותם והם לא הקשיבו, למה הם לא הקשיבו, זה הבחירה, או שהם לא היה להם כלים להקשיב, למה לא היה להם את הכלים להקשיב? מה בדיוק קרה שם, שגרם שהם לא קיבלו את הצורה הזאת? הרמב"ן כותב על הרמב"ן על התורה אומר שבחירה חופשית התחילה רק אחרי החטא, לפני זה לא הבחירה חופשית, הם היו כמו מלאכים. לא כל כך ברור אם הרמב״ם סובר כמו או לא, לפחות צריך לקחת את זה כאפשרות שהרמב״ם סובר כמו עד שלא הוכח אחרת. אני לא זוכר בדיוק, פעם היה לי איזה לימוד על זה, שאני הגעתי למסקנה שהרמב״ם מסכים לזה, למרות שהרמב״ם כל כך לוחץ על הנקודה של בחירה חופשית, אבל זה לא... זה... אנחנו לא מדברים באמת על מה היה לפני החטא, אין לנו השגה ואין לנו, זה לא קשור אלינו כל כך, אנחנו רוצים לחזור לשם, אבל אני לא מתחייב על זה, אבל כך שאני זוכר, אני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל נדמה שהרמב״ם מסכים, וגם בדרך כלל, כמעט תמיד המחלוקות שיש בין הרמב״ם לרמב״ם, זה לא מחלוקות אמיתיות. עד שלא, לפעמים כן יש מחלוקות אמיתיות, אבל זה מאוד נדיר. בדרך כלל הם מוחות גדולים חושבים אותו דבר, אז ברוב המקרים זה לא באמת מחלוקת, אבל אם נגיד שלא היה בחירה חופשית, אז למה הם לא קיבלו את, את החוכמה הזאת של צלם אלוהים? אם היה בחירה חופשית, נגיד שהם בחרו להיות רעים, זה חלק מהבחירה החופשית, הם לא רצו. אם לא היה, אז מה קרה שם? לא יודע. טוב, זה רק שאלה, אולי עוד קצת ניגע בזה, אולי לא, אני לא רוצה להשתמש במורה נבוכים כמסגרת לדיונים ארוכים מסביב, זה שנתרכז במה שהוא כותב, אז בוא, אבל אני רק נוגע שיש כאן נושא. אז הוא אומר, כל מי שלא הגיע לזאת הצורה, לא רק קין והבל, זאת אומרת, גם בימינו יש אנשים כאלה, הוא אומר, כולם, לא, זה לא משהו מיוחד לקין והבל שלא הגיע למצורה. בימינו זה כנראה קשור לבחירה. יש בחירה חופשית אם להיות צדיק או רשע, ואמרנו שהשכל הזה של צלם אלוהים, זה לא שכל שונה מהשכל הטבעי, השימושי, הרגיל, אלא זה אופן של שימוש בשכל הטבעי. זאת אומרת, אם השכל הטבעי מרים עיניים למעלה ומסתכל מאיפה הדברים באו, למה הם קיימים, מה הפירוש הם קיימים, שאלות כאלה, הוא מתקדם משם להבין שיש מקור לדברים, יש מקור למציאות, הוא מפרק מהמציאות החומרית את הדברים, את הצורות המופשטות, שזה נגיד, אני רואה שהשולחן שלי קיים, אז אני מפרק את המושג קיים מהשולחן, ואני שואל, מה זה בכלל קיים? מה הפירוש? מה זה קיים? אפשר לשאול את זה מאוד פשוט. חלמתי על שולחן, בחלום שלי אפשר לנגוע בשולחן שחלמתי עליו, אפשר להתנגש בו ולהרגיש שכואב, גם זה חלק מהחלום. אני חולם שאני דופק על השולחן, זה כואבת להיער. חולם שיש לשולחן משקל, שיש לו ריח, ש... אבל זה הכל חלום, אז מה ההבדל? אתה אפילו לא יכול לבדוק את זה, כי כל ניסוי שתעשה, ייתן לך תוצאה שהשולחן קיים במציאות. תגיד, זה בעצמה אני חולם. את הניסוי ואת התוצאה ואת העובדה שהתוצאה מוכיחה שהשולחן קיים במציאות, כל זה אני חולם. אז מה זה בכלל מציאות? מה המושג הזה של מציאות? מה זה? מה אני מבין מזה? למה שזה, כאילו, חייב להיות נמצא? זה לא חייב, אז למה זה נמצא? לא יודע, השכל הטבעי, הפשוט, הרגיל שלנו, יכול להתחיל לחפש, להרגיש שיש פה חידה, שמשהו מושך אותו, משהו פה יותר גבוה מרק להרוויח כסף, לשלם משכנתה, לעשות קומבינות, למצוא דיל, איך לטוס לחול בזול, כל מיני נושאים כאלה. אז זה, הכל עובדים עם השכל הפשוט, אותו שכל שמשווה ריביות של משכנתה, הוא גם יכול לשאול את השאלות האלה על השולחן ולהגיע מזה למופשט, לאלוהות. לראות ממש שהכל פה זה אלוהות, ואיך האלוהות שורה בעולם, איך המציאות של העולם משתנה פתאום, זו מציאות שהיא מציאות אלוהית. השכל הטבעי יכול לחפש שם ויכול לחפש בחומר, לא לחפש שם. וזה הבדל, האם השכל הזה שכל של בעל חיים או שכל של בצל מהו כדמותו. וזה אותו שכל עצמו, זה רק עוד פעם, זה יראת שמיים שיש בשכל, זה הרגש, זה החיפוש, זה החידה, זה ההשתאות. שלן השכל משתאה, הוא שואל, כאילו, אתה יכול לקחת, אני יודע מה, לא יודע, מהנדס מים שהוא בונה מערכות להתפלת מי ים, אז תגידו, אתה כל החיים עובד עם הים. הסתכלת רגע על הים, מה זה אומר לך? כל כך ים. אני זוכר שהייתי צעיר מאוד, לקחו אותנו לאיזה טיול לסיני, והנהג של אז היו עושים טיולים במסעית, והנהג של המסעית של הטיול עמד, עצרנו על שפת ים שם ליד עזה, לא יודע משהו, ו... עצרנו להפסקה, והנהג עומד, מסתכל עליהם ואומר, וואי, כל כך הרבה מים, מתוח יש אלוהים. הוא חושב, הוא שואל, כאילו, אדם יכול כל החיים שלו לעבוד עם מים, והוא רק עושה טכניקות שאת פעד מה, ואף פעם לא שואל שאלה כזאת. מה, זה לא שאלה? זה לא צריך להיות גאון, לא צריך להיות מתוחכם עם IQ גבוה, זה שאלה לה... מה מעסיק אותך? לאן אתה פונה? איפה התחושה של המסתורין, של החידה, של התעלומה שיש בעולם, של המעבר, של הנשגב? אז יש, נגיד, יש רופאים שמשכנעים אנשים, נגיד משפחה, אומרים, הסבתא כבר נורא זקנה, בואו לא נחפף את הטיפול בה, היא צריכה כבר לגמור, כבר החיים שלה זה כבר די, כבר בת 108, שתהיה בריאה, היא כבר לא באמת חיה. אז יש כאלה שאומרים, דווקא אצל אנשים פשוטים יש את זה יותר אפילו. אומרים, אבל זה סבתא שלנו, היא חיה, כאילו, איך יכולה לשמור על החיים שלה? בסדר, האיכות חיים שלה על הפנים. היא סובלת, היא מטושטשת, היא בשתי אלצהיימר, היא לא זוכרת, היא לא מכירה את הנער, אבל היא חיה, היא חיה. איך אפשר לא לאבד את זה? אז כאילו, הם תופסים שבכם יש משהו, ערך חיי אדם זה קדוש. זה ניסוח יבש. אבל פה זה לא ערך חיי אדם קדוש, זה כאילו, גם, תשאל את החילוני, הכי האתאיסט, הכי כזה רציונליסט, מה זה, הוא גם יגיד לך שערך חיי אדם זה קדוש, יש קדושת ערך חיי אדם, מה זה קדושה? מה זה המילה הזאת בשפה שלך בחיים, מילה כזאת? איך אתה מגדיר קדושה? אז הוא תופס שיש משהו מעבר, אבל זה בדרך כלל ניסוח יבש כזה, פה זה כאילו, זה הסבתא שאנחנו קשורים אליה בלב, אנחנו מרגישים את החיים שלה, ואנחנו מרגישים שזה לא סתם, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, טוב, היא גמרה, שלום לכי. זה, זה, זה קדוש, זה כאילו, זה תחושה, זה נגיעה, ו... אז זה נקרא שכל עיוני, זה נקרא שהשכל הטבעי עשה צעד לכיוון השכל העיוני, אפשר להסתפק בצעד אחד. שעשות עוד צעדים ועוד צעדים, ואז מגיעים לעוד ולעוד, זה העניין של השכל שהוא צלם אלוהים, שהוא לא דומה לשכל של בעלי החיים, כי בעלי החיים לא שואלים שאלות כאלה. אין אצלם קדושת החיים, ואין אצל חתולים קדושת חיי חתול. ואין אצלם שאלות מה זה המציאות, הוא רק שואל איפה יש לאכול, איפה יש זנב של דג. אבל לשאול מה, למה זנב שדג נמצא, מה פירושו נמצא, הוא לא חייב להיות, אז למה יש אותו, מאיפה הוא בא? חתול גם אם הוא יהיה גאון, אם הוא יפתח את תורת היחסות 10 פעמים, הוא לא ישאל שאלות כאלה, כי הוא אין לו את זה. אין לו בכלל את הכיוון הזה. זה צלם מילים שיש באדם ואין בהלכים, זה הבדל שיש דומם צומח חי ואדם. האדם מדבר, הוא שונה, יש לו צלם אלוהים. אז השכל משמש פה כצלם אלוהים, וזה השכל הטבעי דווקא. זה לומר, אני חוזר בעצם פה, למדנו בפרק א', אבל זה נושאים חשובים, זה לא מיותר לחזור עליהם. אז הוא אומר, מי שאין לו את זה, לא רק עין והבל, כל מי שאין לו את זה, תמיד יש אנשים כאלה, אז הוא לא בן אדם, כי אין לו את הצלם אלוהים. זאת אומרת, כנראה זה בא מבחירה. על קין והבל אני לא יודע למה זה בא להם. אבל אנשים אצלנו זה סוג של בחירה, שהם נשארו בהמה צורת איש ותבניתו, כן, כבר ידעתי, כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר בארנו עניינה, הוא אינו איש, אבל בהמה צורת איש ותבניתו. אבל יש לו יכולת על מיני היזק וחידוש אורות, מה שאין כן שר בלחים. אז אמרנו פעם קודמת, כהערה, בסדר, אין לו צלם אלוהים, הוא לא יראה אלוהות בעולם. הוא עוסק בטכנולוגיה, במדעי המחשב, הוא מפתח אפליקציות. אבל למה יצא ממנו נזק? אולי להפך. אולי הוא ימצא תרופות למחלות, הוא ימצא... כל מיני דברים מועילים, איך לפתור בעיות של רעב, של הוא ימציא טכנולוגיות של חקלאות, של אנשים באפריקה מה לאכול, כל מיני דברים כאלה, הרבה תועלת הוא יכול להביא, עם השכל הטבעי המפותח שלו, גם בלי למצוא אלוהות בעולם. אז אמרנו שזה לא ככה, כי זה כמו חור בטבע הזה. יש פה עודף חוכמה, הרבה יותר מה שהוא זקוק לו בשביל החיים הבהמיים שלו. וכשיש עודף שאין מה לעשות איתו, זה כוח הרסני. זה כל אחד שיש לו יותר מדי כסף, או יותר מדי, כאילו, כל המוסיף גורע. כשיש יותר מדי, אז זה כבר לא מתפקד באופן אורגני, באופן הרמוני, עם כל המערכת של החיים, של הטבע, של היצור שיש לו את היכולות האלה. אז ברגע שזה לא מחובר אורגנית, זה נזק. זה כמו אותה סרטני שהוא... הוא לא אורגנית חלק מהמערכת של כל הגוף, הוא תקוע באיזושהי צורה שהיא לא משתלבת, היא לא בנויה, היא לא מותאמת, אז אז זה נזק, כי זה שובר את המערכת, זה כאילו חור במרקם, ברקמה של הבריאה. אז דבר כזה הוא הפרעה, אז בעיקרון הוא נזק. אז ברור שהאנשים האלה יכולים גם להביא הרבה תועלת, הם כן מפתחים תרופות ומזון, וצריך לכבד את זה, אבל הסך הכל הכללי במהות זה בעצם נזק. מה שאין כן, לשאר בעלי חיים הם לא יכולים לעשות כזה נזק, כן? ברור. גם אריה הכי מסוכן, הוא לא יעשה נזק מה שבן אדם, הוא לא יעשה איש של פסולת באמצע אוקיינוס, לא יודע, כל מיני נזקים, פצצות מצרר, לא יודע, שלא נדע מצרר. כי השכל והמחשבה שהיו מוכנים לו, זה מה שהוא מסביר כאן. יש הכנה, הכנה זה חלק מהטבע, מהמערכת, כי השכל והמחשבה שהיו מכנים לו להגעת השלמות, אשר לא הגיע, זאת אומרת, היה כאן הכנה להגעת שלמות, ההכנה הזאת לא התקדמה בכלל, לא הגיעה לשלמות, גם הוא לא בדרך לשם בכלל, כאילו, כולם רק בדרך, אף אחד לא ממש מגיע, אבל הוא בכלל לא בכיוון, אז הוא לא הגיע להכנה, הייתה פה הכנה לקראת השלמות, והשלמות לא הגיעה, אז מה עושים עם ההכנה הזאת? היא נשארה עוצמה כבירה, לא, שאין לה לאן ללכת. אז השתמש בהם במיני תחבולות המביאות לרע ועולד הנזקים. כאילו דבר ידמה לאדם או יחכהו, האנשים האלה הם דומים לבן אדם והם חיכו שבן אדם והם לא בן אדם. וכן היו בני אדם הקודמים לשת, זה קין והבל. הם היו כאלה ויש בני אדם כאלה. ואמרו במדרש, כל אותם 130 שנה שהיה אדם נזוף בהם היה מוליד רוחות. רצונם לומר שדים, זאת אומרת, הוא הוליד אנשים שאנחנו לא יודעים איך קוראים להם, הם לא כתובים בתורה, זאת אומרת, בתורה כתוב קין והבל, כן, קין והבל זה אבות נזקים, כמו השור והבור והמלווה והעבר, אז יש קין והבל, זה גם הבל הוא, קין בעצם הוא היה רוצח, הבל לכאורה הוא היה צדיק, אבל זה, איך אומרים, צריך שניים לטנגו, זה קרה מבין שניהם, זה לא שלאבל לא היה שייכות למה שקרה. גם לזה הוא נכנס, כן, אבל אז הוא אומר שאחרי קין והבל נולדו אנשים שלשיטתו זה בני אדם, זה לא שדים, במובן שאנחנו חושבים כאלה מין כמו מהסרטים. רוחות, רצונם לומר שדים. זה היה בני אדם שלא היה להם כצלמו וקדמותו, והם לא כתובים בתורה, אנחנו יודעים קין והבל ושת. היו באמצע עוד ילדים שנולדו, שהם היו אנשים, כמו קין והבל, והם לא כתובים, הם כנראה לא מעניינים אותנו. והם נקראים שדים. וכאשר רצהו האלוה את האדם, נגמרו ה-130 שנה שהוא היה נזוף, אז הוא חזר להיות מרוצה לבורא, הוליד בדמותו כצלמו, והוא אמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה והולד בדמותו כצלמו. עכשיו, על איך אנחנו חיים עם הדבר הזה, אני רציתי לראות, אני רציתי לשלוח את זה במייל ואני שכחתי, אבל זה לא ארוך כל כך, זה חלק שני, פרק למד וב. הרמב״ם מדבר על איך אנחנו חיים בעולם שיש בו אנשים שהם בעצם שדים. מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו חיים עם זה? מה, כאילו, אם אני אחפש בן אדם שהוא לא שד, אני יכול לחכות הרבה זמן עד שאני אמצא אחד כזה, אם יש בכלל. ומי אמר שאני בעצמי לא שד? הוא לא ירצה אותי, הוא יפחד ממני. אז איך אני אמצא חברים בה? אני לבד, מה? מה עושים פה? זה נושא חשוב. זה בחלק ב' פרק למד וב, הוא מדבר פה על החכם שבונה את עצמו להיות בכיוון של נביא. הוא מסביר איך הדרך שאדם עושה בשביל להגיע לנבואה. אז קודם כל הוא קונה חוכמה, ואז הוא גם משתמש בכוח המדמה ומחבר אותם ומתקדם מזה. אז הוא מסביר פה בעצם איך בן אדם בונה את עצמו כחכם, עוד לפני נביא. קודם כל צריך להיות חכם, רק אחר כך נביא. אז חלק מהדרך זה להיות, להגיע לחוכמה, והוא מדבר פה לא על השלמות של חכם שכבר הגיע לזה, כמו שהוא מדבר בכל מקום, אלא על הדרך. הדרך שבן אדם עושה בשביל להגיע לחוכמה. אז אני קורא פה, זה באמצע פרק למדוו של חלק שני. אז הוא אומר, ואחר אלו הקדמות, הוא מדבר פה על נבואה בעצם, הנושא של הפרק הוא נבואה, אבל אני אומר, אצל הרמב״ם נבואה זה סוג של חוכמה, זה סוג של לימוד, זה לא שאלוהים בוחר במישהו ומשרה עליו איזו השראה מיסטית מלמעלה של נבואה, אלא נבואה זה כוח השגה, זה חוכמה, זה סוג מסוים של חוכמה, ואם אתה עמל בחוכמה לרכוש אותה, אתה נהיה חכם, אז אם אתה עמל בחוכמה מהסוג שנביאים, אז אתה מעמל שלך תוצא, אתה נהיה נביא. ונביא זה לא בהכרח לדעת לדבר עם הבורא בשיחה כזאת, הרי זה לא באמת, זה רק משלים, השיחה הזאת שהבורא אומר לו שמואל, ואומר הנני, ועונה לו ומדבר איתו, לא היה שם שיחה, כי הבורא לא משתמש במילים, הוא מופשט. זה השגות שכליות הכל, אז לא, כמו שחכם משיג השגות שכליות, אז גם הנביא משיג השגות שכליות, והן כל כך ברורות לו, אז זה אומר לו, כאילו החכם אומר, החוכמה אומרת לי שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא שהחוכמה פתחה את הפה ואמרה לו, תשמע, איינשטיין, אחד ועוד אחד שווה שתיים, אני אומרת לך, הוא אומר, כן, הנני, זה אומר לו, כאילו, אתם מבינים, כאילו, כן, זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל נגיד, אני יודע מה, מישהו פותר איזה חידה, מפענח רצח, אתה יודע, זה שמצאנו פה עקבות, זה אומר לי שהבן אדם הזה לא רצח את הזה. מה זאת אומרת, זה אומר לי, זה לא פותח את הפה ומדבר, אלא אני מבין מזה שככה, אז גם הנביאים, כל מה שאומרים, אלוהים אמר לי שככה, כמובן, אני הבנתי בחוכמתי שככה. אז זה סוג של חוכמה, הוא מדגיש את זה מאוד הרמב״ם, זה לא התגלות כזאת מיסטית עם אפקט קולי כזה כמו בסרטים, שמואל, שמואל, מה, מה, זה לא כזה. אז הוא מדבר על הנבואה, ואחר אלו הקדמות תדע, כי כשיהיה איש מן האנשים של השכל אנושי, והיו תשוקותיו כולם, לדעת סודות זה המציאות, זה כמו שראינו בחזון איש באמונה וביטחון, שהתשוקה היא לדעת את החידה הנעלמה שיש במציאות. אז גם פה הוא כותב את זה, ותשוקותיו כולם לדעת סודות. החזון איש ראינו שמתחיל בזה שאני עוד לא מבין כלום, אבל אני מרגיש שיש סוד. זה התחלה, זה עוד לפני השגה של חוכמה, זה המהות הראשונית, הרצון הראשון של לאן אתה פונה. אני עוד לא יודע כלום, אבל אני מבין שיש מה לדעת, בלי שאני יודע אותו, יש מה לדעת. כי מי שיכול להגיד, אין מה לדעת. העולם זה הרימה של חומר, זה הרימה של אלקטרונים, זה ג'ונגל, מי שלא אוכל, אוכלים לו. מי שלא צובר כסף, יהיה רעב. והכל זה הרימה מקרית של חומר, לאהוב זה אנזימים, הורמונים בדם, במוח, ואין פה שום חידה, אין מסתורין, אין נשגב, אין כלום, זה הכל כזה פשוט, אפשר להסתכל ככה. אז הוא אומר, לא, החזון שאומר, עדינות הנפש בשעה פנויה מחופשית מרעבון, תאווני, אז מעדינות הנפש באה התחושה הזאת ש... שהוא כותב בדיוק כמעט באותם מילים, והיו שהוא כותב כולם לדעת סודות, זה המציאות. בסדר. עכשיו, הוא אומר שהתהליך פה הזה, כמה שהוא נמשך לסודות, אז מתבטלת התשוקה שלו לעניינים בהמיים של הנאות חוש המישוש, בחירת תענוג המאכל והמשתה והמשגל, ובכלל החוש המישוש, שזה... משהו שאין בו אנושיות, הוא של בהמות. עוד פעם, כמו שהשכל הטבעי הוא הוא עצמו יכול להסתכל למעלה ולהיות שכל עיוני, אז גם התאוות הגשמיות יכולות להיות כלי שהוא הכלי לדברים הגבוהים. כן. אז כן, כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת, היה שם תאוות המשגע, ומזה הם הגיעו לאיחוד שלם שהוא לגמרי קדוש, אבל פה מדברים, זה לא, לא, כי יש כאלה שאומרים שהרמב״ם נגד הגשמיות, נגד ההנאה של המשגע, והרמב״ם כותב מפורש בשמונה פרקים, שהוא לא נגד זה, הוא אומר, אלוהים ברא את זה, הוא לא, הוא אומר, למה עכשיו שלם שונא את הדברים האלה? נכתסי, כאילו, זה בסיס של העולם, הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את זה, הוא ברא את זה כבסיס של המציאות, כבסיס של החיים, של האדם, של העולם, אז לא ייתכן שהוא שונא את זה, את ה, כאילו, הנאות של החוש המישוש, המשגל והמאכל, אלא הכוונה פה שהוא מפריד, זאת אומרת, אם הנאות האלה הם כלי לחיבור פנימי, והם הבסיס, אז הן קדושות, ואם הן מנותקות ויש רק את זה, ואין הסתכלות על המעבר, אז זה נהיה כמו בהמות, כי זה בדיוק המהות של בהמה, בהמה, היא בתוך עצמה, היא לא מסתכלת, היא לא שואלת על הגבוה, על המעבר. אז על זה הוא מדבר, כן. בסדר, אז התשוקה לחוכמה היא אמורה להעלות את האדם מעבר למשיכה שלו להנאות בהמיות של חוש המישוש שמנותקות מכל דבר פנימי או רוחני או נפשי, אלא הם רק חוש מישוש. אז אם אדם מרגיש שתשוקתו על סודות המציאות, אז סודות זה המציאות, אז הוא מתעלם מעל התאוות האלה. בסדר, כל זה רק הקדמה, זה רק ההקשר. לא, זה אני רוצה להתרכז. אז הבן אדם מתעלה מעל השקיעות שלו, ההתמכרות שלו להנאות הגוף, הבהמיות. עכשיו, מה השלב הבא? זה מה שמעניין אותנו. אז הוא אומר, נניח שהחכם כבר התבטא לו החיבור שלו לתאוות הגשמיות. עבר את השלב הזה. מה השלב הבא? וכן ראוי עוד. זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו. כאילו, עד עכשיו זה היה רק ההקשר, פה הנושא שקשור לנושא שלנו. וכן ראוי עוד שיהיה זה האיש, כבר נתבטלה מחשבתו ופסקת שוקתו לרשויות ולשררות שאינם אמיתיות. רצוני לומר, בקשת הניצוח או הגדיל העם לו, והמשיך כיבודם אליו ועבודתם מפני זה לבדו. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הגענו לתשוקה נוספת, יש לנו דרך. התחלנו מהתאוות הבהמיות של המשגל וזה, אז הוא אומר, החכם מתעלה מעל זה. עכשיו לאן הוא הגיע אחרי שתעלה מעל זה? לתשוקה שלו לקבל כבוד ושררה וגדולה, שהם לא אמיתיים. הוא אומר, פסקת שוקתו לרשות ושרות שאינם אמיתיות, זאת אומרת, אם יש לי מעלה ואני חכם ואני רוצה לקבל כבוד על החוכמה שלי, זה דבר קדוש מאוד, זה דבר מאוד נכון, כי גם החכמים הכי גדולים, כתוב בגמרא על חוני המעגל שלו, כיבדו אותו כמעט כמו חוני המעגל, כאילו הוא ישן, אחרי 70 שנה הוא קם ונכנס לבית המדרש, אמרו לו, הקושיות שלך מבריקות כמו שהיה בתקופה של חוני, אמר אני חוני. אמרו, אתה מתקרב אליו, אבל אתה לא ממש שם. אז הוא ביקש למות, הוא התפלל שימות, והקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו, כי אתה צריך לקבל את הכבוד שמגיע לך ולא מילימטר פחות, ואם אתה מקבל מילימטר פחות, עדיף לך למות. פה מדובר על כבוד אמיתי, שהוא באמת חכם, ומעריכים את החוכמה האמיתית שבאמת יש לו, בערכה אמיתית. כך אדם תופס את המקום שלו במערכת. זאת אומרת, אם יש לב, ואני שם את הלב בכפות הרגליים, אז הלב אומר, לא, אני לא רגל, אני לב, תשים אותי יותר גבוה, הוא צודק, הוא צריך להיות יותר גבוה, אם הוא יהיה במקום של הרגל זוי ובוי, צריך להרים אותו, אז זה במקום של הלב, או של המוח, משהו. אז אדם צריך לתפוס את המקום שלו, במערכת, המקום האמיתי, בזה אין בעיה, הוא צריך לדעת את הערך שלו ולתפוס את המקום שלו, אבל זה אמיתי. פה מדבר רשויות ושרות שאינן אמיתיות, זאת אומרת, אין איזה כיסוי, אני רוצה שיחשבו שאני חכם, אבל לא מעניין אותי אם אני באמת חכם או לא, הכיסוי, האמיתיות פה לא מעניינת, מעניין הצורך, זאת אומרת, אדם בא פה עם צורך נפשי, הוא אומר, אני בא לעולם ואני אומר, תאהבו אותי, תרצו אותי, תקבלו אותי, תחשבו שאני גאון, תכבדו אותי, תעריכו אותי, תראו איזה חכם אני, תגידו, וואו, איך אנחנו גאים בך, כמה אתה חכם, איזה יופי. אני בא עם הצורך הזה לעולם, ואני מצפה שיתנו לי את הצורך התינוקי שלי, כי אני צריך. זה אמוציונלי לגמרי, לא מעניין בכלל אם אני באמת ראוי, אם אני באמת כזה חכם, אם אני ראוי ליחס שאני מבקש, כשתינוק רוצה מאמא שלו יחס, הוא לא חושב, אני ראוי לזה, זה המקום הנכון שלי במשפחה, במערכת יחסים, בחיים של אמא, מה כבר עשיתי, כאילו, שמגיע לי, שתזרוק את כל החיים שלה ורק תטפל בי, לא מעניין אותי. אני צריך, אני תינוק, אני רוצה, תנו לי, תאהבו אותי, תחבקו אותי, תעריכו אותי, תכבדו אותי. אז זה הפירוש התשוקה לכבוד שהוא לא אמיתי. זה לא בא בשביל לתפוס את המקום הנכון שלי, זה בא בגלל שאני צריך, אני רוצה, אני מבקש, אני בא עם צורך אמוציונלי כזה, ובשביל זה אנשים מתווכחים, בשביל שאני אצא צודק, אז הוא אומר שהשלב הבא זה להתעלות מעל התשוקה הזאת. עכשיו, איך מתעלים מעל התשוקה הזאת? אז לאן מגיעים? אם אני בא לעולם, אני כן רוצה שיכבדו אותי ויאהבו אותי, אני לא רוצה להיות סגור בחדר או אז כאילו, איפה? יש לי צורך שיעריכו אותי, ואני בא עם הצורך הזה לעולם, אני לא יכול אחרת, אף בן אדם לא יכול אחרת. כל אחד צריך שיעריכו אותו, וכשהוא נחשף למציאות האנושית, לבני אדם, לחברה, לאנשים, הוא בא עם הצורך הזה שיקבלו אותו, וזה לא קשור לכמה הוא באמת חכם וראוי. הצורך קיים. אני לא יכול לבטל אותו, זה איך אני מחבר את זה לאמיתיות? זאת אומרת, גם כשדיבר על מאכל ומשתה, יש לי צורך ליהנות מאוכל וממשגל ומכותבות חוש המישוש. איך מחברים אותה לאמיתיות? הוא לא מעריך בזה פה, אבל יש דרך לחבר את זה לאמיתיות. זאת אומרת, שאני אוכל מה שבאמת הגוף שלי זקוק לו, או צריך אותו, לא סתם זלילה, מין זלילה כזאת רק מלפה, שאין הקשר באמת לחיים של הגוף. אז הוא אומר, החכם אוכל את הנכון לגוף שלו, שזה גם טוב לו, זה טעים לו, אבל זה פנימי, זה אמיתי, זה מתחבר לחיים, זה לא זלילה שהיא לא מחוברת לחיים. אז הוא מדבר על זה לא כאן, בהלכות דעות הוא מדבר, ובעוד מקומות. פה הוא מדבר על הנושא הזה, יש לי תשוקה שיכבדו אותי, היא קיימת, איך אני מחבר אותה לאמיתיות, למציאות? לא מבטלים תשוקות, אי אפשר. זה אני, זה החיים שלי, זה האש של החיים. אם תחבל לי את התשוקות, חיבית אותי, אז תהרוג אותי כבר ודי. אני חי כמשתוקק, זה צורת האדם. אז, אז יש לי תשוקה לאלות, ויש לי גם תשוקה לקבל את הצרכים הרגשיים, שיכבדו אותי, שיחשבו שאני חכם, ואני זה נמצא בי, ועם זה אני בא לעולם. את זה אני מביא כשאני בא בקשר עם בני אדם. אז איך עובדים פה? מה עושים? אז אני אומר, הכלל, כל דבר צריך לחבר אותו לאמיתיות, למציאות, למערכת, לחיים הכלליים, למה שאמיתי, לאלוהות, אני לא יודע. אז איך את זה, להוציא אותו מהעולם של פנטזיה ושקר, שלא לא קשורים לכלום, נחבר את זה לאמת ושקר, זה לא יהיה רק, שזה לא יהיה רק פנטזיה. אז איך עושים את זה? אז הוא אומר, אבל יראה אנשים כולם, הוא מדבר על כל האנשים, כפי ענייניהם, לפי המציאות שלהם. אשר הם, לפי העניינים מהם, בלא ספק כבהמה או כחיה. הוא אומר, תפתח את העיניים, תתפקח, תהיה ריאלי, תראה את המציאות כמו שהיא, תראה את האנשים כמו העניינים האמיתיים שלהם. כולם, כל האנשים, כולל גם אותי. זה לא שאני פה יושב על כיסא החכמים, ואני אומר, אני חכם, אני משיג את האלוהות, אני אדם, אני לא בהמה, והם כולם בהמות, כאילו יופי. הוא אומר, כל האנשים, אומר, אבל יראה אנשים כולם, כפי ענייניהם, אשר הם בפי ענייניהם, בלא ספק, כבהמה או כחיה. זאת כולם בלי ספק הם בהמות וחיות, כולם, מהראשון עד האחרון, יש 10 מיליארד אנשים בעולם, כולם בהמות וחיות, רק אני לא. הם יחידי זיקים, כל אחד חושב שרק הוא לא, אז אין איזה תוקף. זה ברור שהוא מתכוון, כולנו, אם הוא אומר אנשים כולם, אז הוא, גם הוא אחד האנשים, הוא כולל פה גם את עצמו, וגם הרמב״ם רואים, הוא היה כזה, הוא אף פעם לא יושב ואומר, אני חכם והם המון, יש לו ניסוחים שנשמעים ככה, אבל זה לא, זה אף פעם לא באמת הכוונה שלו. הוא בעצם אומר, אנשים כולם, זה אנחנו, כולנו, אני ואתם כולנו, הוא אומר, תראה במציאות, תפקר תחת עיניים, תראה, את האנשים לפי עניינים, מה זה העניינים שלהם, בלא ספק, הבהמה או כחיה, אשר לא יחשוב השלם המתייחד, כשיחשוב בהם, אלא בצד הינצל מהזק המזיק מהם. זאת אומרת, כשאתה חושב על האנשים, המחשבה העיקרית שלך זה איך להינצל מהנזק שהם מזיקים. זה קודם, זה לפני, זה מה שמעסיק אותך כשאתה במערכת יחסים איתם. כשיזדמן לו עמהם השתתפות, או לקבל תועלת במה שיקובל בו תועלת מהם, אם יצטרך אליו לצורך מצרכיו. זאת אומרת, הוא אומר פה שני דברים, יש לו, יזדמן לו השתתפות עם האנשים, או משהו אחר שהוא לא ההשתתפות שדיברנו עליה, נושא אחר, לקבל מהם תועלת לאיזשהו צורך, כל הצרכים. אני שומע פה שכאילו, כשמדבר שהם מקבל מהם תועלת, אז יש צורך מעשי. כאילו, אני לא יודע לתפור נעליים, אני צריך למצוא מישהו שיתפור לי נעליים, ואני אתן לו משהו ונעשה איתו עסק, אז אני חייב לקבל ממנו צרכים. אבל זה כולל גם צרכים רגשיים, כי יש לנו צרכים רגשיים. הרמב״ם אומר מפורש בכמה מקומות, שבן אדם הוא יצור מדיני, והוא לא יכול לחיות לבד, והוא לא רק, זה לא רק טכני, אנחנו קראנו קטע בפרק עין בית, הוא אומר, בפרק מם, בחלק שנסתם לדוגמה, הוא אומר את זה בכמה קורות, כבר התבר תכלית הביאור שהאדם מדיני בטבע, ושטבעו שיהיה מתקבץ, ואינו כשאר בעלי החיים אשר אין לו הכרח להתקבץ. טוב, הוא מעריך, הוא כותב בלכות דעות, שטבע אדם שימשך בדעותיו אחרי בני מקומו. זאת, הבן אדם הוא לא אדיש, הוא נמצא בין אנשים, הוא לא אדיש אליהם, הוא קולט אותם, הוא חווה אותם, הוא מרגיש אותם, הוא שותה את הנוכחות שלהם, הוא צריך את זה, זה חמצן בשבילו, זה מזון בשבילו, הוא לא, אדם לא יכול להיות לבד, אדם מדיני בטבעו. אז אם הוא אומר שאדם נמשך בדעותיו אחרי אנשי מקומו, זאת אומרת שיש לו צורך גם רגשי, לקבל מהם חיבור רגשי. זה לא מדבר שם על יש איזו התאחדות רגשית, מחשבתית גם, משפיעה גם על המחשבה. אז זה לקבל מהם תועלת, זה תועלת נפשית ותועלת של צורך רגשי. וחוץ מזה יש עוד נושא של השתתפות, זאת אומרת, חוץ מלקבל מהם תועלת, אני גם מרגיש אותם בלי שיש לי תועלת מזה, כי אני אנושי, אני לא אדיש. אנשים קורא להם משהו, אז הרמב״ם אומר שאם יש צרה על הציבור, אז עושים תענית ציבור, ומי שלא משתתף, אז הוא רשע, והוא קר לב, ובכלל אין לו חלק בעולם הבא, כל עוד פורש מדרכי ציבור, הוא מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. זאת אדם לא יכול להיות אדיש, כי שהציבור הם בהמות, הם חיות, זה מה שאנחנו לומדים פה, הם בעלי חיים מזיקים, מסוכנים. אז הם, יש להם צרות, מה, אני חכם, אני נפרד, אני אשלם, אני מתייחד, למה שאני אשתתף איתם בתענית ציבור, בצום, בתפילה? יש פה חיות, תורפות שעושות איזה תפילה כי יש להם צרה, מה, למה? זה לא ככה. הוא אומר, השתתפות, הזדמן לו את המשתתפות, זאת אומרת, אני חי ביניהם, אני נפגש איתם ואני משתתף. אז בן אדם חי חיים של השתתפות, של אכפתיות, עם בני אדם שהוא במגע איתם. והוא גם יש לו צרכים מהם, גם מעשיים וגם רגשיים. אז הוא מנהל חיים שלמים של חיבור עם בני אדם, של לקבל צרכים ולתת, לקבל ולתת, גם פיזית וגם רגשית. אז אדם מנהל חיים חברתיים, כי אדם חברתי בטבעו, הוא לא כמו זאב. אז מה בן אדם כל הזמן עובר לו בראש כשהוא מנהל את החיים האלה? להינצל מההיזק המזיק מהם. קודם כל, זו המחשבה הראשונה, אני כן חי עם בני אדם, זאת אומרת, אבל המחשבה הראשונה שיש לי בראש זה להינצל מההיזק שלהם, כי הם מזיקים, הם חיות ובהמות. מה, כאילו, אני חושב ככה, זאת אומרת, אני יודע נגיד מהחיים שלי, שיש לי לפעמים שאני נתקע עם בני אדם ואני מרגיש שאני מפחד מהם, הם אוכלים אותי, הם פוגעים בי, הם מסוכנים לי, הם חושבים רק על עצמם, לא באמת אכפת להם ממני, אז המסקנה מזה זה להתבצר, לסגור את הדלת, להיות בדלת אמות שלי, ללמוד מורה נבוכים, לא להיות בקשר עם בני אדם. אני מגן על עצמי, אני מפחד, אני לא יודע איך מתעסקים עם הדבר הסוער והמסוכן הזה שקורנו על חברת בני אדם. אז אני פורש. אז זה לא, אז זה ודאי לא דרך, כי אדם מדיני בטבעו, ולהתנתק זה אין לו חלק לעולם הבעת כדי כך. אז מה, אני מתמסר, אני אומר, בוא נהיה חברים, בוא אני אפתח לכם את הלב, אני אוהב אתכם, אני אתן לכם, אתם תיתנו לי אהבה. אז הם נושכים אותי, פתאום זה בא ונושך, זה לוקח ביס, זה פוגע, זה נועץ חרב, זה עוקץ, זה לוקח ביס מהפולקה ולועז. הריות, נמרים, כאילו, אוי ובוי, איך אני... אז אני חושב שהכוונה כזאת, זאת אומרת, אני מרגיש מאצלי, ואני גם רואה שזה דבר שקורה את זה הרבה אנשים, ש... כן, נוסח זה בין המקומות המסוכנים, כן. אבל לא רק. אם אתה בשידוחים, אז גם שם יש סכנות לא פשוטות, לא רק אצל מוסכניק. אז, ובכלל, כל אנשים, זה לפעמים זה באנרגיה, אתה מרגיש שבן אדם מוכל לך מאנרגיה, מוצא אצלך משהו מהחיות שלך. זה לא תמיד נזק פיזי, זה הרבה פעמים נזק או כספי, זה הרבה פעמים נזק באנרגיות חיים, בתחושה שאתה חי, אתה שמח, אתה חופשי, פתאום אתה חוזר מזה שיחה עם בן אדם, אתה פחות שמח, אתה פחות... פעם, מזמן, הייתי במצב כלכלי קשה, אז הלכתי ל... הציע עבודה לעבור מדלת לדלת ולמכור דלתות רב בריח. זו יודע שרק ימצאו את הרב בריח לפני המון שנים. אז רבי פנחס זוכר שפעם היו דלתות פשוטות עם מפתח, פשוט לא היה רב בריח. אז כמו הדלתות שיש בין חדר לחדר, פעם גם בדלת החיצונית הייתה כזאת, אבל ימצאו רב בריח ו... אז היו, שלחו אותנו למכור את זה בדלתות, אז קיבלנו הרצאה מאיש מחירות מקצועי, איך להפוך לקריש מחירות. אז אני לא ממש הצלחתי שם, אבל הוא אמר, כאיש מחירות אתה צריך לעבור על כל הקשרים שיש לך, חברים, משפחה, כולם, ולראות מי מוריד לך אנרגיה ומי מוסיף לך אנרגיה, כל קשר שמוריד לך אנרגיה, תחתוך אותו, כי אתה צריך את האנרגיה הזאת בשביל למכור. כשאתה בא לבן אדם ומוכר לו, אתה חייב להיות בשיא אנרגיית חיים שלך, אתה צריך להיות שמח, אתה צריך להיות מלא ביטחון, אתה צריך להיות משוכנע שאתה מוכר לו משהו טוב ושכדאי לו לקנות ממך ולשדר את זה ולתת לו הרגשה שהוא יהיה מאושר אם הוא יקנה מה שאתה מוכר לו, אחרת הוא לא יקנה. אז אתה צריך את מלא שמחת חיים, מלא תחושת חיים, ביטחון, להיות שופע. אתה לא יכול לבוא כזה מסכן ומתנצל ועם הראש באדמה, או לא יקנה. אז הוא אומר, תופתעו לגלות שרוב הקשרים אוכלים לנו אנרגיית חיים, הרבה יותר מה שהם נותנים לנו. אז אתה לא יכול להיות... אתה לא יכול להיות איש מחירות אם אתה לא מנהל את משק האנרגיה שלך. זאת אומרת, זה המקום שבו אנשים מסוכנים. זה יכול להיות אנשים שאתה לא יכול להתנתק מהם, עם משפחה, ילדים גם, לא יודע, חברים לפעמים, כל מיני קשרים, כן, אז זה גם סכנות גדולות שאנחנו בזמן מסתובבים, הם לפעמים יותר גדולות מזה שיגנבו לאלף שקט במוסף. אז אני חשבתי ככה, זאת אומרת, יש, אני מרגיש את זה אצלי, ואני חושב שזה די, אולי לא אצל כולם, אבל זה די כללי. אם יוצאים מן הכלל, אבל יש פה איזה משהו כללי, שאנחנו באים לעולם עם תמימות ילדותית נאיבית. כאילו, אדם היה תינוק, בדרך כלל הוא יוצא לעולם לפני שהוא באמת התבגר. ואז הוא יוצא לעולם, כשהוא עדיין משהו בו תינוק, משהו בו נאיבי, והוא אומר, בואו אני אפתח את הלב, אני אתן אמון, אני אתן את עצמי, אני אטוב, אני אשקיע, ואני אוהב אתכם ותאהבו אותי גם. ויהיה לנו טוב, נחזיק יד ביד, נבין אחד את השני, נראה אחד את השני, נהיה פתוחים, נהיה כנים, נהיה אמיתיים, לא נתגאה, לא נתחרה, בואו ניתן יד ביד, ונהיה ביחד, ויהיה לנו טוב. בואו, כאילו. אז פתאום אתה בא עם התמימות הזאת, ופתאום חוטף סטירה לפנים. זה כואב, כאילו, זה שובר לב, זה בגידה באמון. זה כאילו, זה כמו שאתה אוהב אישה, ופתאום אתה רואה, אתה מסתובבת עם מישהו אחר. נשבע לך הלב, גם פה, כאילו, אני בא לעולם, ואני אומר, אני משקיע, אני פותח את הלב, אני נותן את הלב, אני... למה לא אכפת לכם? למה אתם מפנים לי גב? למה אתם נותנים לי סתירה? מה עשיתי לכם? זה מין... זה קשה. זה כאילו, זה שבירת אמון, זה שבירת לב. אחר כך זה יוצר מרירות. הרבה אנשים בגיל מסוים מגיעים למסקנה, אנשים רעים. העולם רע, אל תיתן להם, אל תשקיע בהם, אל תהיה טוב אליהם, הם רעים, הם ייקחו את זה וירצו עוד. אתה יודע, לאצבע הם ירצו את כל היד, אתה נותן בהם אמון, הם ישתמשו באמון בשביל לגנוב ממך. תיזהר מאנשים, הם רעים, וזה מרירות, וזה לא הסתכלות נכונה. זה לא העולם באמת שאנשים רעים וצריך לסנוע אותם ולפחד להיות רע אליהם בחזרה. זה לא ג'ונגל. אז כאילו, הרב הרבה קוזן דיבר על עולם הידידות, שהתורה בונה עולם הידידות, שידיד בן ידיד נתן יד לידידים, כאילו, יש מדרשים כאלה על התורה, אז אנחנו רוצים לבנות עולם של ידידות, עולם של פתיחת לב, עולם של להחזיק יד ביד. אז מה אני, כאילו, אז אני נפגע, ואני נפגע כי אני בא כמו תינוק, אני לא מבוגר, מה הפירוש? אני לא רואה את המציאות כמו שהיא. למשל, חשבתי, יש לי המון דמיונות לגדל כל מיני בעלי חיים. הבעל חיים שאני הכי רוצה לגדל זה פרת ים, גם פיל. חשבתי, אם נניח אני אגדל אריה, אז זה כל כך מעניין. זה כל כך מרתק, זה כל כך מלא חיים, זה כל כך נפלא. זה הרבה יותר מעניין מלגדל אוגר או אפילו כלב. כלב אני לא יודע, אני אוהב כלבים, אבל נגיד חתול. אז זה חתול ענקי, ובטח גם בתודעה שלו הוא משהו אחר, יש לו שיעור קומה, הוא לא, כזה, הוא גדול, הוא רציני, הוא מלך החיות. יש לו, אם לחתול יש אישיות מעניינת, אז בטח שלאריה יש אישיות נורא מעניינת. לא ניסיתי, לא מכיר הרי אותי קרוב, אבל נראה לי. אני אסתכל עליהם מרותק לגמרי בגן חיות, וזה נראה לי קסם של דבר, משהו. אז, אז נגיד אני מגדל אריה, ואני צריך מיומנות מקצועית לדעת איך מאכילים אותו, ואיך פותחים ואיך סוגרים את הכלוב, ואיך לנהל את זה שהוא לא יוריד ממני איזה ביס. הוא יכול פתאום להוציא לי יד, ככה לינגוס בי. אז נניח שאני יודע איך להתנהל עם זה, כי אני יודע מה זה אריה. אני מקצוען, אני עובד גן חיות מקצועי. אז אני יודע איך מתנהגים עם אריות, ואני מנהל את זה, ואז אני יכול להיות מאושר מזה שאני מגדל אריה. זה יכול להיות נפלא. ואם הוא פתאום ייתן לי ביס ויורד לי אצבע, אני לא ארגיש נפגעת באמון, כי אני יודע מה זה מציאות של אריה. הוא כזה, הוא יכול לאהוב אותי, ואני יכול לאהוב אותו, ואני יכול להרגיש המון חיות, מזה, אני מרגיש חיות מזה שיש לי עציץ, מזה שיש לי דגים באקווריום, מזה שיש אוגר. אם אני גדל כלב או חתול, בטח שזה מוסיף להרגשת חיות, אז מהריה אני בכך יכול להרגש הרגשת חיות מדהימה, ולהיות מאושר, זה נראה לי תוכן בחיים, אפשר להיות ממש מאושר מזה, זה דבר גדול, זה דבר מלא, מלא חיים, מלא משמעות, זה מאוד ממלא את הלב, אבל אני לא יעלב מהאריה אם הוא ינשך אותי. אני לא ארגיש שהוא בגד באמון שלי, אני לא ארגיש שנשבר לי הלב, נעלבתי. כי אני יודע, אני מחובר למציאות. זה שאני מחובר למציאות, אז אני מחובר לעובדה שהוא כזה, הוא נושך פה ושאפשר לו, אז הוא נושך. אבל זה לא אומר שאני צריך לסנוא אותו, זה לא אומר שאני צריך לחשוב שהוא רע, זה לא אומר שצריך להיות למרירות אליו, להפך. הוא כל כך נפלא, הוא כל כך נהדר, אני יכול כל כך לאהוב אותו, וזה שהוא גם מסוכן, זה אפילו רק מוסיף לקסם שלו. זה מוסיף אדרנלין לחוויה, אבל זה חוויה נפלאה. אני בטוח שתשאלו מגדלי אריות בגן חיות, אלה שאחראים על הכלוב ומאכילים, הם יגידו לכם שזה מלילים את כל העולם, זה החיים שלהם, זה נפלא. אז אתה יודע שהוא כזה. אז אנחנו יודעים שאנחנו גם מאריות, שאנחנו נושכים. אז זה לא אומר שזה רק עניין של התבגרות, זה עניין של לראות המציאות כמו שהיא, זה לא אומר שזה לא מרירות, זה לא שנאה, זה לא העולם רע, העולם קשוח, העולם מסוכן, אני צריך להיות רע לאנשים כי אחרת הם יהיו רעים אליי, אנחנו חיים בג'ונגל, זה לא בכלל, אני יכול להיות נורא טוב לאריה שלי, לתת לו מהפת לחם שלי, אם יש רעב אני אתן לו את האוכל לפני שאני אוכל, כי הוא החיה שלי, אני אוהב אותו. אני לא, אז מה אם הוא נושך? הוא כזה, אז מה? זה לא סיבה להעליב, כי אני רואה את המציאות. זה המציאות. המציאות היא מציאות, אני מקבל אותה כמציאות, אני לא נעלב ממנה, אני נעלב שחם בקיץ או שקר לי בחורף, אני חי עם זה, אני יודע, זה אני לובש מעיל. אז אני יודע שקר, אז במקום להעלב ולהרגיש נפגעת ומריר, ולהגיד איזה עולם מגיד ומרושע זה, אני אומר לו, זה המציאות ככה, אז בחורף קר, לובשים מעיל, מתארגנים, מסתדרים. אם לא יכולים, אז חבל, אבל זה לא... אז אני חושב שזה מה שאומר פה, שהחכם כן משתתף עם אנשים, הוא כן צריך מהם דברים, אבל הוא קודם כל מחובר למציאות, הוא לא אומר, תראה שאנשים רעים, הוא לא אומר, תראה אותם כפי ענייניהם, אשר לפי ענייניהם, כבהמה או כחיה, זה לא דבר על להיות בהמה או חיה, זה דבר חי, זה לא רע, ויש בהם גם את הטוב שלהם כאנשים, הוא לא שולל את זה, הוא רק אומר שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא מנצל את הפוטנציאל השכלי שלו, להשתמש בו כולו לדעת אלוהות. גם אני וגם אתם, כולנו, אנחנו מקסימום פעם בשבוע פותחים שעה וגם אז אנחנו לא ממש רואים את האלוהות בהשגת דעת אלוהים, אנחנו קצת לומדים, אנחנו לא ממש רואים. אז, אבל 99%, פסיק 9% מהחיים שלנו, אנחנו עסוקים בבעיות מעשיות. ובשביל זה, ו-99% מהשימוש שלנו בכוחות השכליים שלנו זה בשביל הבעיות המעשיות. אז זאת אומרת שאנחנו בגדול שדים. אנחנו לא לוקחים את כל ההכנה, את כל העוצמה של השכל האנושי, שהוא כולו, הוא כלי כביר, אדיר. כאילו, מה אנשים עשו עם השכל הזה? כמה מדע, כמה ספרים, תקחו ספרי הלאומית, תחשבו כל הספרים האלה, וואי וואי, כמה חוכמה יש שם. בכל תחום שאתם רוצים, גאונות, אני ראיתי היום ספר, חיפשתי משהו אחר, בתות הגעתי ספר, שחוקר את מערכת, איך ציפורים, מיני ציפורים מתרבים באיסלנד. ספר ארוך גדול, שהשקיע בו המון מחקר. כאילו, חשבתי עצמי, וואו, כאילו, כזה דבר כתבו על החיים של הציפורים באיסלנד. אז מה, כאילו, מה עוד, כמה חוכמה, הרי כתבו גם לא רק על ציפורים, על הכבישים ועל על, על זה, ולא רק באיסלנד, גם בזה, ולא רק על בעלי חיים, גם על זה וגם על זה. וואו, איזה מגדל של חוכמה יש פה, ו99.9999999 מזה הולך לא לדעת אלוהות. וגם אנחנו ככה בעצמנו. יש כזו עוצמה, כמה מהעוצמה הזאת אנחנו משקיעים בדעת אלוהים? ממש טיפה. גם בחיים הפרטיים שלנו, כמה אני חושב על להסתדר בחיים ובעיות טכניות, וכמה עולה לי כאילו עגבניות פה, וכמה ברמי לוי ומשתלם לי, וכל מיני שאלות כאלה, ומוסך ופה ושם, אז אני לוקח כלי אדיר, ואני לא משתמש בו לדעת אלוהים, אז כל ההכנה הזאת היא הולכת להיות בעל חיים, כן? שבעיקרון זה נזק, ואני גם יודע שאני גם מזיק לאנשים. אני לא, אני חושב שבדרך כלל אני לא מתכוון, אבל בטח שאני מזיק. לפעמים זה גם לא כל כך פשוט מתכוון או לא, זה לא כל כך תמים, זה לא כל כך חד משמעי, זה לא תמיד גלוי מה באמת אתה מתכוון. ובמקרה לך משהו, אתה אומר, אוי, ממש לא רציתי לפגוע בך, אבל הרי עשיתי ככה ואמרתי ככה ולא חשבתי מה פה כל כך, באמת כל כך לא רציתי. בטח שאני פוגע הרבה כל הזמן באנשים, בהמון צורות. אז אני גם בעל חיים, ואנחנו חיים פה עולם של בעל חיים, וזה לא רע, אז כאילו, זה רע מהבחינה הזאת שיש פה את חטא עץ הדעת, שכל העוצמה השכלית הזאת הפסיקה להיות מופנה לאמת, לשמיים, למעלה, והפכה להיות קבורה באדמה, ועסוקה רק בחומר. מהבחינה הזאת זה רע, אבל אנשים עצמם, גם אם הם בעלי חיים, אנשים אוהבים נורא את הכדף שדים, אנשים נשארים שם בהפצצות באוקראינה בשביל לא לעזוב את הכדף שהם נפל שם. זה שמגדירים מישהו כבעל חיים, זה לא אומר שהוא לא אוהבים אותו, או שהוא לא, זה לא מזלזל, זה לא כלל החמור, זה לא כאילו איזה חיה, יש מין כזה ביטוי שאדם רשע, חיית אדם, אתה חיה, אתה לא בן אדם, הנאצים היו חיות, זה לא נאמר במשמעות הזאת, זה לא הכוונה פה, אלא הכוונה של להסתכל על עצמנו, איך שאנחנו באמת, וזה מה שאנחנו, זה הנושא של חטא עץ הדעת, שהוא הפך אותנו, הוריד לנו את כל השכל הטבעי לאדמה, להסתכל על ה... על הצרכים הפרטיים שלי, ולא להסתכל למעלה על המציאות הכללית, שזה האמת ושקר. אז זה פשוט כאילו לחיות במציאות, לא באיזה דמיונות ילדותיים, שהכל יהיה ורוד. אז... זה כאילו טוב, אולי יש לנו עוד 8 דקות, אני אנסה לדבר על עוד נושא, אתחיל לפחות, גם פה על הנושא הזה של השדים, ש... דיברתי על זה להפוך, להתעלות מהשכל הטבעי, להתעלות, פנחס פה כותב שבגידה מהאריה זה לא כמו בגידה מבן אדם. אז הרמב״ם עונה לך שאתה לא קולט את המציאות, אתה חי באיזה דמיון. אנשים זה כן דומה להם. הוא אומר שהחכם כל הזמן נזהר מאנשים, כי הוא רואה אותם לפי המציאות שלהם, שהם חיה, שיכולה לנשוך. אז אתה אומר, לא, אריה הוא חיה שיכול לנשוך, אז אני מקבל את זה טבעי. הוא אומר, בסדר, כי לא נזהרתי מספיק, זה לא אשמתו, זה הטבע שלו, אבל בן אדם אני מצפה משהו אחר, ואם הוא נושך אותי אז אני נפגע. אז הרבה, אז אתה לא יודע מה זה בן אדם, אתה חי באיזה wishful thinking, אתה רוצה, כאילו יש שיר כזה של ג'ון לנון, Imagine, כאילו, נהיה כולנו רק באהבה טוטלית, וזה בן אדם. מי אמר? הרבה אומר לנו, לא, זה אולי בן אדם, אחרי שהוא השלים את התיקון, והוא תיקן את החטא וזה, אבל בינתיים כשאנחנו בעולם של החטא, אז אנחנו לא, אנחנו, יש לנו המון שכל שלא מנוצל לטובה, אז הוא במהות שלו, הוא מקור לנזק, ואנשים עושים נזק במהות, בטבע, זה כמו אריה, שהוא במהות שלו כאריה עושה נזק, הוא לא מתכוון, הוא לא, כאילו, יש איזה כעס, הנחש, למה אתה נושך, הרי זה לא בטבע, אתה לא מרוויח מזה כלום, אתה לא סביר, מה צריך מזה? אז זה משהו לא טבעי כזה, אבל אצל אנשים זה טבעי, זאת אומרת, זה עובדה שאנחנו לא משתמשים בכל שכל דעת אלינו. אז יש, זה טבע שלנו, שיש לנו שכל, והשכל הזה הוא דבר מזיק, בגלל שהוא לא משמש להכנה שלו, זה עצמו במהות שלו הופך אותו לאב נזיקין. זה שן של הרי השכל הזה. כי הוא לא משמש לדעת אלוהים, אז זה במהות שלו. אז אם במהות שלו הוא פה של הרי שנושך, אז כמו שאתה לא נעלב מהרי, אתה לא צריך נעלב מהאנשים, זה הטבע שלהם, זה המהות שלהם, זה גם הסיבה שלא נעלבים מהרי, כי אנחנו מבינים שזה הטבע שלו. אז הוא לא בוגד, גם אנשים הבוגדים. הם פשוט צריך לראות אותם איך שהם, ואת עצמי גם כמו שאני גם מזיק להם, אני חושב תמיד שאני איש טוב. אם אני באמת בודק בהיסטוריה שלי, משפחה שלי, ילדים שלי, נישואים שלי, זה לא כזה פשוט. עכשיו, אני יכול להתחיל להסתכל, אני לא אוהב לראות לעשות את זה, אבל אם אני מתחיל לעשות חשבון, אני מתחיל לראות שאני גם נשכתי לא מעט אנשים בחיים שלי. זה לא, אני לא שונה, ואף אחד לא שונה. טוב, אני חושב שנסיים פה, כי הנושא הבא הוא צריך להיכנס אליו קצת, מה שאני רוצה עוד לדבר בפרק הזה זה על ההבחנה מה זה שכל שפונה שיש בו צלם אלוהים ומה זה שכל שהוא כמו של בעל לחם שאין בו צלם אלוהים. אז אני חושב שאנחנו לא יודעים להסתכל על זה נכון, זאת אומרת נגיד כשאדם לומד תורה, או קדושה, קבלה, לא יודע מה שאתם רוצים, זה מכריח שהפעילות השכלית שלו עכשיו זה לא פעילות של נזק של בעלי חיים, אלא זה שכל עיוני. אני טוען שלא, זה לא קשור בכלל. אדם יכול לא ללמוד שום דבר, ויש לו שכל עיוני נפלא, והוא אדם הכי פשוט, והכי לא מתוחכם, והוא לא יודע דף אחד בגמרא. ואדם יכול לדעת את כל הש"ס, עם כל המפרשים בעל פה, ואין לו שום התחלה של קשר בכלל לשכל עיוני, כולו זה רק שכל של נזק, של שד. אז מה בדיוק פה, אז טוב, זה נושא, זה כבר נגמר לנו הזמן, בעזרת השם זה אני מתכוון בשבוע הבא לראות. אני שלחתי לכם לפני איזה שבועיים תשובה של הרמב״ם, שהוא טוען שאף בן אדם לא יכול לזכור בעל פה את התלמוד, ובטח שהוא לא זוכר בעל פה, והוא כל הזמן חי בפחד שהוא ישכח, ושאלתי, הרי בימינו אפילו אברך טוב יודע בעל פה את התלמוד, ובטח שתלמיד חכם, ובטח שגדול הדור, זה סיפורים מבהילים על אנשים שיודעים לספור את האותיות של התלמוד, כאלה. אז מה קורה פה? זה קשור לזה. כאילו, איך? זה תלוי איך עובדים, זה לא תלוי מה לומדים. אז טוב, זה בעזרת השם שבוע הבא. אני לא יודע אם זה ייקח כל השיעור, אולי חלק, אם זה ייקח רק חלק, אז נמשיך הלאה. וזה, נעצור פה.
זה קשור, למה שסיפרת פעם על, כאילו אמרת פעם.
אני לא שומע טוב, רגע, אני סליחה, שנייה, אני אגביר את הרמקול, שנייה. כן.
שואל אם זה מזכיר לי, אולי זה קשור לזה שסיפר, אמרת פעם לא מזמן שרב חיים נראה לי אמר שלזכור, הדרך לזכור זה להבין.
כן, טוב, נראה, נדבר על זה, אני לא רוצה סתם להקדים. נדבר על זה בצורה מסודרת, כי זה נושא חשוב. רבנו פנחס שואל, אז איך לא נפגע מבני אדם? פשוט כמו שלא נפגע מאריה, פשוט רואים את המציאות. אם אני רואה שהמציאות שבן אדם היא כמו של אריה, אז הראייה הזאת גורמת לי שכמו שאני לא נפגע מאריה, אני לא נפגע מבן אדם. אני מבין שיש לו טבע מזיק, בטבעו, מהעובדה שנברא עם השכל הגדול הזה, שהוא לא משתמש בו בדעת אלוהים, אז יש לו בטבעו כוח מזיק, כמו לאריה, אז אחרי שאם רואים את זה, אז כמו שהם לא נלווים לאריה, מאותה סיבה בדיוק. מי שחי בגן חיות, וזה החיים שלו, וזה הסיפוק שלו, ושם החיות שלו, אז הוא עובד עם הרעיות. אז באותה צורה בדיוק אפשר לעבוד עם בני אדם, באהבה ובזהירות. קודם, הרמב"ם אומר, דבר ראשון זהירות, ואז גם באהבה. אני רואה בזה איזושהי בגרות, איזושהי התפכחות מתמימות, מנאיביות, שהוא כנראה בריא. תמיד בריא לראות המציאות, אז אם המציאות, הרמב״ם מלמד שזה המציאות, אז לראות אותה זה משהו נכון. אז זה סותר לנו איזשהו רצון שזה לא יהיה ככה, אבל כנראה הרצון הזה הוא לא אמיתי, הוא פנטזיה.
נראה לי גם אם אנחנו מקיימים את מה שהרמב״ם אומר ומצליחים לראות את המציאות הזאת, אנחנו מצליחים אולי לעצור אותה, כי אנחנו מתפכחים, ואז כאילו לא ממשיכים את ה... נראה לי פה...
מה אתה אומר? לא הבנתי שאנחנו מחפשים לעצור את זה.
לא, אני אומר שאם אנחנו לוקחים באמת את העצה של הרמב״ם ומנסים כאילו בצורה בוגרת לראות שככה זו המציאות, אז אני כאילו לא מחזיר לבן אדם השני, כי פתאום מתפכח לאיזשהו מקום ואני מבין שיש פה איזה משהו שהוא לא בסדר אולי, או שהוא... מה זה לא בסדר, כאילו... משהו שהוא...
אני שומע ברמב״ם שהוא לא, הוא לא לוקח את זה למקום שעכשיו אני אעשה לתקן את זה. אני אתקן את עצמי רק. אני לא צריך לתקן את המציאות או את העולם. התפקיד של זה תקן רק את עצמי.
עד
שלא תיקנתי את עצמי, אני חי במציאות שאני אריה וכולם אריות, ואני לא צריך לתקן את המציאות הזאת, ואני לא צריך לחפש איך לשנות את זה. אם כל אחד יעסוק בעצמו, זה מספיק לנו, אני לא צריך לשנות את העולם או את המציאות. אז אני פשוט מקבל את זה, זה ככה, אז מה? זה לא כזה רע. אפשר ללמוד להיזהר.
כן.
גם להיות מגדל עריות, אתה צריך לא לשכוח, לסגור את הדלת טוב, ולא להכניס את היד לאיפה שלא צריך, ואז הכל יהיה בסדר. אז גם פה, כל אחד בסדר, לא צריך לחפש לתקן משהו.
אני מנסה לומר שכאילו ברגע שאני רואה שלא יודע, הקרובים שלי או החברים שלי, אני רואה שהם מזיקים, בעצם כמו שאתה אומר שהרמב״ם אומר שזו המציאות, אני רואה, אני כאילו מבין אותם שזה ככה, אז משהו בתהליך, בהבשלה של התהליך הזה, כאילו גורם לי להפסיק, אולי גם להזיק פחות גם. אני כאילו
נכון, כן, אתה לא מזיק מתוך מרירות, ככה אתה... איך הוא בגד בי, איך הוא שבר לי את הלב, איך הוא הכאיב לי, אז אני אראה לו מה זה, אני אכאיב לו גם. ככה אתה אומר, בסדר, אם אריה נשך אותי, אני לא מחפש לפגוע בו. נשך פעם הבאה, אני אלמד לקחים, ואני אהיה יותר זהיר, אבל אני לא מחפש להחזיר לו. זה הטבע שלו, אז אתה צודק, גם פה, אם אני בא עם הצרכים שלי והוא מאכזב אותי, אני רוצה לנקום בו, לכעוס עליו, להחזיר לו, אני מרגיש מרירות. אם אני רואה את המציאות, אז אני גם באמת אוטומטית, אני מקבל אותה בצורה אחרת, הרבה יותר רגועה, הרבה יותר יציבה ושלווה, אני פחות תלותי פה, אני עומד רק על המציאות. הרמב"ם גם מציג את זה כ... שלב בהתפתחות של החכם. החכם חושק בסודות המציאות, ואז הוא מתרומם מהתאוות הגשמיות של חוש המישוש, ואז הוא מתרומם מהרצון שלו לקבל חיבוק מבני אדם, שזה חיבוק שלא בנוי על מציאות, אלא על צורך. כאילו, אני בא עם צורך, רגשי למציאות ורוצה לקבל חיבוק. אז הרמב"ם אומר, אחד השלב בהתפתחות של החכם זה להתעלות מעל זה ולא להביא את הצורך שלך בצורה כזאת נאיבית ותינוקית של פנטזיה של תינוק שרוצה אימא שתטפל בו, אלא להתפכח, לראות את המציאות ולצאת מהצמה של הצורך. מההיזקקות, מהבכי הזה של תינוק, תצא מזה, תתבגר, תראה את המציאות, תתמודד, תלמד, לקבל, כאילו, אל תהיה כזה תלותי, אל תהיה כזה נזקק, באופן שגורם לך לא לראות את המציאות, והמציאות לא כולם אמא שלך, ולא את כולם אתה מעניין, ולא כולם אתה הדבר החשוב בחיים שלהם. יש אנשים שאתה לא הטעם שלהם, ואתה לא קוסטייט שלהם, והם לא מחפשים דווקא אותך, לא מתעניינים דווקא בך, ויש קשר מזיקים לך, ואתה כן מתעניינים בך, וגם נושכים אותך. אז תראה את המציאות, תחיה איתה. זה חלק מההתפתחות של החכם, ככה מגיעים לחוכמה, שיוצאים מהפנטזיה של להיות נזקק רגשית בצורה... כזאת שלא רואה את המציאות בכלל. אתה צודק, כן, זה גם מוביל להתנהגות אחרת, אתה לא היסטרי, אתה לא כמו תינוק שלא הניקו אותו בזמן, הוא צורח, הוא רוצה לזרוק את אמא מהחלום, לנשוך אותה אם הוא היה יכול. אז אתה יוצא מזה, אתה אומר, זה מה שיש, אם זה צריך לנצח, אין לי פה על מה לכעוס. אז כן, כל היחס משתנה, אתה פחות בא כנזקק, אז אתה גם פחות נעלב. אתה כן נזקק, הרמב״ם אומר, אדם יש לו השתתפות עם האנשים ויש לו גם תועלת לקבל מהם, הוא צריך מהם, אבל הוא יודע מה הוא צריך וממי הוא צריך ומה המגבלות של זה ו... זה לא איזה חיבוק אינסופי שהוא לא קשור למציאות, אלא כן יש צורך, אבל כן, רבי פנחס, זה אתה צודק מאוד, אמן שנגיע לזה, כאילו, כל מה שאנחנו לומדים, אמן שנגיע לזה, כן, אנחנו לומדים דברים מאוד רחוקים מהמדרגות שלנו, אבל זה כל הלימוד שלנו, זה כמו להסתכל על כוכב הצפון, הוא יודע איפה הצפון, הוא בשמיים, זה גם הרמב״ם היה שם, אנחנו איפה אנחנו. כן, זה זה כל הלימוד שלנו, תמיד צריך לזכור שאנחנו לא שם, אנחנו רק לומדים על מה להגיד אמן שאי פעם נגיע לשם, אז זה מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים איפה שאנחנו באמת נמצאים, צודק, צודק מאוד, צריך כל הזמן להזכיר לעצמנו את זה, זה לא מובן מילה.
טוב, אני יכול כן, משהו קטן, כאילו זה נקודה קטנה, כאילו שאני חושב עליה, כאילו שזה נראה אותו דבר, אבל זה מהצד השני, שזה התחדש לי קצת, החודש אני מסיים איזה קורס שעשיתי בחצי שנה האחרונה של אחת קבוצות כזה, אז כאילו המנחה אמר שם, שכאילו לפעמים דיבר על טיפוסי אישיות וכל מיני טיפוסים של אנשים, על איך האישיות מתרחבת שהילד מתבגר, אז הוא עושה כל מיני מניפולציות וכאלה. אז הוא אומר שכאילו אדם, שברגע שהוא אומר עכשיו אני צריך חיבוק, הוא באמת צריך, אז הוא כאילו מראה את החולשה שלו, אז כאילו הוא מזכיר את מצד שני כאילו את ההפך מהפנטזיה והדמיון, אלא באמת שהוא אמיתי, הוא כן מבקש.
כן.
את החיבור למציאות שאני גם חלש, כאילו.
נכון, מאוד נכון.
זה קשה, כאילו.
זה חלק מהחיבור למציאות, כן, לקלוט את זה, שזה יש פה חולשה, ולראות את זה, ולא, גם לא לראות. לילה טוב, רבינו פנחס. תרגיש טוב. שיהיה שבת טוב. לילה טוב.
לילה טוב, חג שמח.
טוב, להתראות, לילה טוב, להתראות אריאל, גם לילה טוב.
לילה טוב.